קודם כל שיהיה ברכה בחנוכת הבית. אתה יודע, רב עזרא, יש לך שני דברים מעניינים, גם עזרא וגם ישראל. שני דמויות גדולות. ישראל, כונה ישראל, כשיש בידו פעם הראשונה 11 שבטים. בנימין נולד בארץ ישראל. וכשהוא מגיע לארץ ישראל, ונאבק עם המלאך ההוא, במעבר יבוק, שם אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל. זאת אומרת, ישראל זה שם מיוחד, זה שם שנוצר רק לאחר מאבק ביצר הרע. רק לאחר מאבק וניצחון על עשיו. אז קוראים לך ישראל, כי שרית. כלומר, נלחמת וניצחת. וזה מצד שמך ישראל. ומצד עזרה, כן, כן.
בכל זאת, אני לא, עדיין לא מבין. שם קצת מוזר.
כן, מה מוזר בשם? תגיד לי אתה, מה מוזר לך?
נו, נו, הוא... נגד, נגד, נגד השם?
לא.
ישראל, מה אתה אומר?
לא. נקרא שמו ישראל כי שרית. אנשים מלוקים, הכוונה מלאכים, שליחים. ותוכל, ניצחת. המאבק של עם ישראל בכוחות הטומאה, זה לא מאבק נגד הקדוש ברוך הוא חד ושלום, אלא זה לעשות רצון השם. כי הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם, בורא יום ובורא לילה. זוגות, הכל זוגות. בורא יצר טוב, בורא יצר רע. יש עץ הדעת, טוב ורע. ויש עץ החיים. אדם צריך לבחור. על מנת שתהיה בחירה צריכים להיות דברים מקבילים. לכן, כשיש שר של עשיו, שמושך את האדם לעבור על רצון השם, אדם צריך להילחם בו. כדי לנצח אותו, ולמעשה, מה הניצחון? מה הניצחון שלנו על הנטיות הלא טובות שלנו? זה להפוך אותם לטוב. לא לבטל, אתה לא יכול לבטל. אנחנו לא יכולים לקחת מלאך ולהשמיד אותו. זה לא הולך. לא בידינו. מה שכן אנחנו יכולים, שמה שאנחנו עושים בערב שבת, כל שבת, כשאדם בא מביתו, מבית הכנסת, שני מלאכים מלווים אותו בביתו. אומרת הגמרא, שאם הבית, שולחן ערוך, מיטה מוצעת, נרות דולקים, גם המלאך הרע אומר אמן. מה זה אומר? הוא כזה מסכן שאומר אמן? לא, אומר הוא שמח. הוא אומר ברוך השם, שככה יהיה בשבת הבא. כי גם המלאך הרע, הוא רוצה שתעשה רצון השם. אבל הוא בא בדיוק כמו שאתה. אתה מראה. כן? הוא המראה שלך. אם אתה בסדר, אתה הולך בסדר, אז יש לך את יצר הטוב, הוא זה ששולט בך, הוא זה שמוביל אותך, יצר הרע נסחל אחריו. הוא מסכים, הוא לא מפריע. אבל מי שיש לו עדיין עבודה על המידות שלו, אז היצר הרע עומד מולו, הוא אומר לו, תתקל. תראה איך אתה נראה, רק רע, תתקל. תשנה אותי, תעשה ברוך. המטרה שלו זה כמו לדקור את האדם שיש, אני אגיד לך למה זה דומה. שאנחנו לא מכירים את זה היום. בעבר שהיו חורשים עם בהמות, היה דבר שקראו לו מלמד הבקר. מלמד הבקר היה מקל, בקדה שלו היה מסמר, היו תוקרים אותו, כמו שעשו, היה מחזיר. זה היה כמו היצר הרע, הוא מלמד את הבקר. כשאתה נהיה כמו בהמה, הוא מלמד אותך, הוא דוקר אותך. כן. אני לא יודע אם זה דף יומי, אני לא מכיר את זה מהדף היומי, אבל זה מופיע בתלמוד. זה נקרא מלמד הבקר. כלומר, למעשה, הרעיון של מלחמה בכוחות הטומאה, הוא כדי להפוך אותם לצד הטוב. אנחנו רואים באמת שיעקב מנצח את המלאך שם, זה מאבק. והמאבק היה על מה יוביל את האדם. האם יצר טוב הוא זה שיוביל, או הפוך, כל הזמן יצטרך לעמוד במלחמות. ושם יעקב אבינו אכן מנצח שהצד הטוב יוביל, אבל כתוב שם שויגע בירך יעקב. כבר חז"ל אומרים מיד איפה נגע, אמר לו תשמע, בך אני לא יכול, כי אתה כבר בנוי טוב, אבל ירך זה יוצאי ירך יעקב בילדים. שם היו סדקים. לכן יעקב, באמת אנחנו רואים שהוא, כשהוא מברך אותם, הוא דואג לתת לכל אחד את הכוחות שלו כדי שיהיה לו אפשרות להתמודד. השם ישראל הוא שם כי שריתה, מלשון שררה, מלך, אתה יכול לשלוט. ולכן ישראל לעניין של יש בו ישר אל, שיר אל, אל זה שם החסד. לכן בכוח הזה יש באמת כוח של להגביר חסד של הקדוש ברוך הוא על האדם. לכן אנחנו קוראים ישראל, לא יעקב. אנחנו רואים באמת בתורה ובתנך, כבר בכלל בתורה נראים כתובים, כל מקום שאתה רואה שכתוב בית יעקב, המילה יעקב, תדע פה בראש שמדובר על מצב של קטנות, של גלות, של נפילה. כל מקום שכתוב ישראל, זה הצמיחה והעלייה. זה אחד מצד שמך ישראל. מצד שמך עזרא. עזרא היה הנביא, הסופר, שבנה בית המקדש מחדש. כלומר שיקם את הריסות בית ראשון. לא בית שני, בית ראשון. כי אנחנו יודעים שהוא קיבל את הרישיון מכורש לעלות ולחדש את בניין הבית, לחדש את הקורבנות, לחדש את עבודת השם. לכן, מצד שני השמות הללו, גם עזרא וגם ישראל, יש לנו פה תמיכה, גם מצד בניין הבית, רמז לבניין הבית, וגם מצד ישראל, שלמעשה שם ישראל הוא השם שבעתיד, בעתיד, יביא לגאולה השלמה. כי אנחנו יודעים ששם ישראל יש לו מספר תופעות, הופעות. כמו שאמרנו, יש ישר אל, יש שיר אל, יש רק רמז, אני לא ארחיב בזה כרגע, אבל יש דבר שבמילה ישראל יש שתי מילים. יש ריש א' למד. ריש א' למד רומז לרישה דלה התיידה. כלומר, אחד מהמקומות שבהם יש סודות גדולים של בריאת העולם, על פי הספרים הקדושים. כן, יש גם עירה, כלומר גם מצד העזרה של בוני הבית וגם מצד ישראל של העתיד לבוא, אז שני השמות הללו מאירים לנו עכשיו כאן בחנוכת הבית. יש פסוק בקהלת שאומר, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך. ולמה? אומר הפסוק, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. כלומר, אתה יכול עכשיו סוף סוף פעלת, עשית, שב בבית, תוציא שולחן, תפתח שולחן, תעשה סעודה, תאכל בשמחה את היין ותאכל את המאכלים שלך. מה הסיבה? כי הקדוש ברוך הוא רצה את מעשיך. כך אומר שלמה המלך בקהלת. עכשיו יש כאן רמז לגבי העשייה של האדם בעולם הזה. מה מהות העשייה של האדם בעולם הזה? זה עשיית המצוות כולם. ושכולם צריכים להיות בשמחה. עשיית המצוות שנעשית שלא בשמחה, היא כאין אדם שמוכרח ואין לו ברירה. ואכן יכולים להגיד, רגע, כפה לנו הגיגיגית. באמת אנחנו מוכרחים ואין ברירה. אלא שאנחנו יודעים שהדר קיבלו בימי החשבירוש. כלומר, נגיד שהדורות עד החשבירוש הייתה להם טענה כזאת. כפה לנו הגיגיגית. אבל אנחנו כבר אחרי. ודאי שלא יכולים לטעום כפה לנו הגיגיגית. כי קיבלו בשמחה. מרוב הנס והצרה שהיה להם, משמעת חד ושלום, הרי קיבלו מחדש את התורה בשמחה. לכן, בשמחה כבר אמרנו אותיות מחשבה. ניקח את האותיות ונעמיד אותם במקומם האחר. לכן אמר שלמה המלך עליו השלום, שעל ידי המחשבה ועל ידי לב טוב, זה הבחינה שנקראת רצה אלוקים את מעשיך. למה? כי מעשה לבד, בלי כוונה ומחשבה, לא לרצון השם. למה הדבר דומה? אדם שרוצה לעשות מעשה, הוא עושה אותו בלי רגש, כמו מכונה. בין בני אדם זה לא עובד. אתה יכול לעבוד מול מכונה, ורק מול המכונה, ותעשה כמו מכונה, לא יקרה כלום. כי היא דומה, ואתה עכשיו מתנהג בהתאם. אבל בין בני אדם, כשיש עשייה, ואינה נעשית עם רגש, אינה נעשית עם כוונה פנימית, זה יבש, אנחנו מרגישים שכאילו אדם עושה מה? עושה לי טובה. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים למישהו, אתה יודע מה? אל תעשה לי טובה. לא צריך בלי טובות. כי אתה מרגיש שהוא עושה את זה, אבל זה לא מתוך כוונה, לא מתוך רצון, לא מתוך שמחה, אלא כי לא נעים לו, כי אין לו ברירה, כל מיני סיבות. אנחנו אומרים באופן טבעי לאדם, אתה יודע מה? עזוב, אני אמצא מישהו אחר, בלי טובות. אתה יכול להגיד מה אכפת לי? אני צריך שאני אקח את זה, מה אכפת לי? הוא ייקח את זה. אכפת לי איך? כן, אכפת לי. כי אני לא יכול לקבל דבר שעושים בשבילי, בלי שיש בו רגש. כי אני לא מכונה, אני אדם. אז כל שכן, בין האדם לקודש ברוך הוא. אתה לא יכול לעשות דברים, כאילו אתה עושה טובה לקודש ברוך הוא. טוב, אני אעשה מצווה פלונית, רק תרד ממני. לא, כי הקדוש ברוך הוא, אתה כל כולך זה רק בזכותו, ורק מחסדו. אז אתה לא יכול להתייחד באופן כזה שאתה פועל בלי לחשוב, פועל בלי להתכוון. לכן, על זה אמר האדמור זצ"ל, שימו לב, בפסוק כתוב, רצה האלוקים את מעשיך. והאלוקים כבר למדנו אין ספור פעמים, מרמז על מידת דין. נכון? המילה אלוקים, מידת הדין. רצה אלוקים את מעשיך. האדמור אמר, למה נאמר דווקא מידת אלוקים? לכאורה, אם רצה הקדוש ברוך הוא את מעשיך, היה צריך להיות כתוב כי רצה הוויה. כי זה יגיע למדרגה הגבוהה ביותר. כי יש גם ראות הדליבה, כוונת הלב, וגם שמחה, אז ואיך יכול בשמחה?
אבל מידת הרחמים, מידת העמידה העליונה, תמיד רוצה בטוב האדם.
כן, אבל פה כתוב בפסוק, שים לב, לך לאכול בשמחה לחמך, בשמחה זה יוצאת מחשבה. כלומר, לך לאכול במחשבה את הלחם שלך, כן? תחשוב מה שאתה עושה, ושתה בלב טוב יעיניך גם כן, תחשוב על מה שאתה מברך, על מה שאתה אוכל ואיך אתה אוכל, למה? כי רצה אלוקים אל מעשיך. מידת הדין רצתה, אז לכן אני יכול לשמוח. איך אני יכול לשמוח למידת הדין מתוחה? לא יכול. לכן, אמר האדמור, יש פה רמז. למה? שם אלוקים, מצד אחד נכון, זה מידת הדין המתוחה. רמז זה מידת הדין. אבל, בואו נראה. כמה זה גימטריה של שם אלוקים? 86. כן? פיווה, 86. עכשיו, אם גימטריה של אלוקים זה 86, ומה אמרנו? הפסוק אומר לרחול בשמחה לחמך, בשמחה אותיות, במחשבה. איפה חושבים? במוח. איפה מרגישים? בלב. יש לנו שני איברים ששותפים בדבר, מוח ולב. כמה זה מוח? מוח מלא עם בב. לב? סך הכל? פי בב, שם אלוקים. כלומר, כשיש כוונת הלב ושמחה בלב העשייה, למעשה מה עושים למידת הדין שיהיה אלוקים? ישראל. מהפכים אותם. ואז ממידת הדין, כלומר אומרים לך על פי דין מגיע לך לשמוח. לא על פי חסד. לא עושים לך טובה ותשמח, אלא באמת שפטו בדקו מגיע לו. ואינו דומה מי שזכאי בדין. למי שעושים לו, אתה יודע מה, יצא זכאי בחוסר הוכחות. זה, כולם ממשיכים לחשוד בו. שמעתי פעם משל יפה. משל יפה. אדם, עני, לא עלינו, מגיע למסעדה מסוימת, שידוע על בעל המסעדה שהוא איש חסד. וכל עני שנכנס למסעדה, הוא לא עושה חשבון. פותחים לו שולחן, זה ההוראה. פותחים לו שולחן. פותחים לשולחן, זה חוזר ונעוק. פותחים לשולחן, מגישים לו את האוכל, ולא נותנים לו מהשאריות. פשוט כמו בן אדם שאורח. ממש, מכל טוב נותנים לו תפריט, הוא בוחר, זהו, זה ההוראה של בעל המסעדה. וככה עושים. ואנשי המסעדה רגילים, המלצרים, מה אחר, זה לא עניין, בעל הבית, מה אכפת להם? זה ההוראה נותנים. נכנס אורח כזה, יום אחד נכנס עני כזה, מתיישב לשולחן, מיד ייגש למלצר, שלום אדוני, נא תפריט, הוא בוחר, ומגיש לו. הכל על פי כללי הטקס. אני הזה, לוקח את המנה הראשונה שהוא הזמין, ברק או מה שלא יהיה, טוען, לא טעים לו. לא טעים לו, לא מוצא חן בעיניו. הוא אומר, רגע, מלצר. הוא בא מיד, כן, מה קרה? מה זה? זה לא טעים. המלצר... במבוכה, מה הוא יעשה עכשיו? אמר, זה לא תהיה טובה, אני הולך לבעל הבית. הולך לבעל הבית בפני, בוא נשמע, יש שם איזה אדם אני. הגשנו לו את המחנה, אוכל של המסעדה, מה שהוא הזמין, הוא טועם, קורא לי, אומר, זה לא טעי. אומר לו בעל הבית, טוב, קח אותו, תוציא אותו החוצה. תוציא אותו החוצה. טוב, בא המצא, אומר לו, אדוני, סליחה, תוציא החוצה מהמסעדה. מה רב על זה? תוציא החוצה. טוב, אני יוצא, הולך. עובר זמן, טלפון. שלום, אני רוצה להזמין שולחן. תשמרו לי שולחן, 8 סועדים. טוב, מיד מתרגילים, מארגילים שולחן, זה. מגיע בן אדם עם 8 אנשים, מתיישב, מקבל תפריט, מזמין. גומר להזמין, אומר למצר, תראה, אני סגרתי עם הבעל הבית על מחיר גלובלי, קח את הכרטיס, תעביר. או לוקח את הכרטיס, מעביר את הסכום שסיכמו מראש, קח את הכרטיס להתראות. טוב, אוכלים מנה ראשונה, הכל בסדר, מנה שנייה, פתאום אחד הצורדים אומר, רגע, מלצר בוא הנה. מה זה? אתה מוזר. מיד, הוא רץ, מחליף לו את הצלחת. סליחה, אדוני, תחלוני. טוב, אבל הבית אומר, תשמע, תתן להם פיצוי, תתן להם משהו, תה, קפה, על חשבונות תציע להם. טוב, סגרו את המסעדה. אומר המצר, יש לי שאלה. אני רוצה להבין מה קרה פה. העני הזה אכל את אותו דבר, אמר זה לא טעים. זרקת אותו החוץ. זה אמר לא טעים על אותו דבר, כנראה באמת לא היה טעים. אבל למה לזה הפכת את המסעדה ואותו זרקת? אמר, תשמע, זה נורא פשוט. העני הזה קיבל בחסד, אבל לא חייב לו כלום. השיוכל או שלא יוכל, אבל להתלונן? לעשות רעש? על מה? זה שילם, זה מגיע לו, זה זכות שלו. זה ממידת הדין, מגיע לו. לכן, כאשר רצה אלוקים את מעשיך, כאשר מידת הדין באה ואומרת, מה לעשות? מגיע לו, אין ברירה. זה לא שאני עושה טובה, אלא הוא זכאי. לכן לך לאכול, לשמחה לחמך. לכן כתב שלמה המלך, אלוקים, ולא שם אחר. כי מידת האלוקים היא זאת שאומרת, לך אכול בשמחה לחמך. כי באמת מן הדין מגיע לך, אתה יכול לסמוך. כן, זה שנאמר בזוהר הקדוש. רבי חייא, יש סיפור על רבי חייא, סיפור יפה, קם לילה אחד לעסוק בתורה. זה לא אומר שרק באותו לילה, קם. אלא בלילה אחד היה הסיפור הזה. כי רבי חייא היה קם כל לילה ללמוד בתורה. והבא עם רבי יוסי הקטן. עכשיו תראו איזה דבר יפה. רבי יוסי היה ילד. זה היה בזמן שרבי יוסי היה ילד, ופתח רבי חייא ואמר פסוק. איזה פסוק? הפסוק שלמדנו עכשיו. לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. זה מה שהוא אמר. פתח, כמו שאנחנו מכירים בזוהר הקדוש, פתח רבי חייא, פתח זה. ככה הוא פתח. שאל רבי חייא שאלה. מה הטעם ששלמה אומר את הפסוק הזה? מה הוא רוצה למר אותנו בפסוק הזה? האם הוא רוצה להגיד לנו שאנחנו צריכים לאכול שמחים? שיש לשמוח ששותים יין? מה הרעיון פה? מה הוא רוצה שלמה המלך ללמד אותם? אלא, שלמה, שכל דבריו היו בחוכמה, לך אכול בשמחה לחמך הכוונה, שבשעה שאדם הולך בדרכי הקודש ברוך הוא, הרי הוא מקרב אותו אליו, ונותן לו שלווה ומנוחה. ואז הלחם, והיין שהוא אוכל ושותה, זה מתוך חדווה ושמחת הלב. אנחנו יודעים שאחד הברכות שאנחנו מצפים שיקיימו במהרה, זה שישב כל איש תחת עינתו, ואיש תחת גפנו. יהיה שקט, שלווה, לא יהיה מתח יותר. אז בוודאי שאתה אוכל, ואתה שמח ושלב, אז אתה אוכל שמח. טעים לך, הכל טעים יותר. אתה לא צריך להוסיף כל מיני טעמים. כי עצם זה שאתה שלב, כבר זה טעם. כבר טוב, כבר שמח. אם כן, אמר לו הילד, למה זה? בשביל שברכת השם במעשי, לכן הוא שמח. אמר לו הילד שזה רבי יוסי, תראו איזה תגובה. כך הוא הסביר, רבי חייא. אמר לו הילד שזה רבי יוסי, אם כן, הרי אמרת שכל דברי שלמה בחוכמה נאמרו. איפה החוכמה בבנים שאמרת? זה כזה חכם? כל אחד מבין. כל ילד מבין. שאם יש שלווה, זה שקט. אם יש שלווה ושמחה, אז אוכלים בכיף. אז מה החוכמה הגדולה פה? אמר לו רבי חייא, בני, תשמע, זה כמו שאנחנו אומרים היום לתלמידים, תשמע, השאלה שלך היא שאלה מצוינת, אבל תדע מה, לפני שאתה שואל, תלך תעשה שיעורי בית. תלך תתכונן. מה אתה שואל שאלה כזו? אמר לו רבי חייא, תבשל בשולך ותראה. כלומר, תעשה שיעורי בית, תחזור, תשנה, תלמד, תבין. כלומר, עיין היטב הפסוק, ותבין אותו. אז אמר לו רבי יוסי, דבר נורא יפה, ילד. אמר לו, הילד, אני יודע את סוד הפסוק עוד לפני שעיינתי. כלומר, אני עוד יודע, לפני שבכלל התחלתי לחזור, אני יודע את סוד הפסוק. אמר לו רבי חייא, מאיפה אתה יודע? אם לא למדת, רק קראת את הפסוק עד העיניה. אמר לו, הילד, אני אגיד לך, יש לי שמוע מאבא שלי, שהיה אומר על הפסוק הזה, ששלמה הזהיר בני האדם לאתר את כנסת ישראל בשמחה. כלומר, פה שלמה המלך מרמז לכנסת ישראל, שזו הבחינה של לחם והיין, תכף נראה. שהיא מסתרה דימינה, צד ימין, אור החסד, והוא הנרמזת בלחם, שיעותר בשמחה, ואחר כך יעותר ביין, שמחפש, שהוא רומז למה? יין לגבורה, צד שמאל. אז יש לי ימין, ויש לי שמאל. ואחר כך, למה? כדי שהאמונה תהיה באמצע, תהיה בשמחה, ואז, מה יש לנו? ימין, שמאל, והאדם שמברך על הלחם והיין הוא באמצע, כי הוא זה שנמצא, לוקח לחם ומברך, יין ושוטה, ימין, שמאל ואמצע. ואז ממילא כל הברכות וישורות בעולם. לכן זה רצון השם יתברך, שמעשיהם של בני האדם יהיו באופן הזה של חיבור ימין, שמאל ואמצע, כדי להוריד את הברכות. וזהו סוד הכתוב, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. מתי הקדוש ברוך הוא רוצה את המעשים? כאשר אנחנו מכוונים לייחד שם הקדוש ברוך הוא בעולם, לייחד קודש הבריך הוא שכינתה, לייחד את עם ישראל, כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לייחד, אז הוא רוצה את מעשיך. כי אנחנו פעם למדנו ואמרנו, תראו כמה יפה לחם, אמרנו פעם שזה שלוש פעמים שם הוויה, נכון? תעשו חשבון, הוויה 26 כפול 3, לחם, נכון או לא נכון? 78, אין מה לעשות, 26 כפול 3, 78, שלוש פעמים לחם. לכן אמרנו פעם בעבר, זה הסיבה הפנימית שאנחנו שלוש פעמים טובלים במלח, מלח אותיות לחם, אלא שהמלח הוא מר, אנחנו מתקים אותו על ידי הלחם, שזה אותיות הוויה, פשוט. 1, 2, 3. כי מלח ולחם אותם אותיות, אותה גימטריה. אתה צריך למתק, 3 פעמים. לכן, זה צד החסד, ימין. צד השמאל זה יין. יין כמה גימטריה שלו? 70. נכון? ומה? 70. רבותיי, מה זה ה-70? יש לנו 70 סנהדרין, נכון? סנהדרין מה זה? 71. כן, זה בגלל שלא יהיה בדין נטוי, תסתכל סוגיה בסנהדרין. אבל בעיקר זה 70, יש מחלוקת בגמרא שכתוב יספד לי 70 איש בזקני ישראל. כלומר, מה התפקיד של סנהדרין? מה הוא? דין, זה בית דין. ה-70 זה דין. לכן יש לך ימין ושמאל. ועכשיו מה נשאר באמצע? האדם. האדם צריך לייחד בכל דבר את הקדוש ברוך הוא בכל מעשה. גם באכילת לחם יש יד יין. כדי לחבר את ה... קדושה, ימין, שמאל ואמצע, ובו ברכות יורדות. תראו לעצמכם, זה כמו היום אני נותן דוגמה, כי זה קל, ברוך השם. בעבר היה בעיה להסביר את זה אולי. היום קל לנו. היום במקלחות שלנו, במקומות, יש שלושה ברזים. מים קרים, מים חמים, אמצע. אתה מכוון ימין, קר. אתה מוזיא מים עמים, מתחיל להיות טוב. אתה מגיע לחום שאתה אוהב, סוגר באמצע. שאתה לא זה לחבר כל פעם, אתה פותח את האמצע. כלומר, אתה צריך לחבר לבד ימין לא טוב, קר מדי, שמאל חם מדי, זה יש באמצע. נראה, דרך זה יורד הברכה, יורד השפע בשלמות, תדעי בדיוק המאוזן, זה האמצע. לכן, על זה נאמר, תראו הילד, אומר את זה לרבי חייא, שדרך אגב לרבי חייא נאמר שהוא ארי שבחבורה, הגמרא אומרת, רבא אומר, אני וארי שבחבורה, כבר תרצנו את הביתה הזו. מי זה הרי מי כבר אומרת, מי זה הרי בחבורה? רבי חייא. זה לא אחד סתם. והילד מלמד אותו. על כן נאמר, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח. ספר שמות. סליחה, במדבר. ויקריבו הנשיאים, חסר שם אות יוד. אתם שמתם לב? בתורה חסר אות יוד. ולמה? מה זה ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח? זה חידוש כלי. חנוכת מזבח זה חידוש של כלי. כי זה הפעם ראשונה שיש מזבח, אבל שאלה גדולה מאוד רבותיי. משה הרי מקריב כל הימים הללו, אז הוא כבר לא חדש. זה מזבח משומש. זה לא הקורבן הראשון. אתה יכול להגיד חידוש על מה? על הפעם הראשונה. אבל הפעם השנייה השלישית, כל יום להקריב קורבנות. אז זה כבר החידוש פה. אלא שכל יום כל יום מתחדשים מוחים חדשים בתורה, בתפילה, בתפילין, במזוזה, קריאת שמע, ברכה. כל פעולה, כל מצווה שאני עושה אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למעשה בפוטנציאל היא יכולה להיות חדשה לגמרי. כי אינו דומה מי שמניח תפילין אתמול למה שיניח מחר. או היום ומחר. מחר הוא יכול להיות בעולם אחר לגמרי. מדריקות אחרות לגמרי. תלוי בו. אבל הפוטנציאל, ברגע שאני הנחתי את התפילין בתוך השקית שלהם, ושמתי אותם בתוך הארון, מחר זה חדש. אני לא יכול להגיד כבר הנחתי אתמול, אני חייב עוד פעם. כלומר, בפוטנציאל יש אפשרות במוח שלנו לעלות מדרגה, בנשאר התפילין. ככה בכל מצווה. כל פעם שאתה יוצא ונשק מדוזה, עכשיו נשקת ככה, מחר אתה יכול לנשק בצורה אחרת. יש לי סיפור ששמעתי שאבא שלי היה בבדיקה הראשונה, לפני הניתוח, בביקור חולים, והיה סוף שבוע, הוא נשאר שבת שם. הביאו לשם יהודי זקן, יהודי ממרוקו, בן 99. זקן, בא בימים. פשוט היה תענוג לראות ולהגיד, לא יומן. צלול בדעתו כמו ילד בן 13. לגמרי, הדעת שלמה לגמרי. אבל היה צריך לראות איך הוא עובד את השם. זה היה מדהים לראות יהודי שכל חייו כנראה, זה, דרך, זה טבע, זה הפך לטבע השני שלו. לא מפספס כלום, כלום. יהודי עם בעיות לב, הוא בא לשם לתי בעיות לב. לא שוכח ברכה, לא שוכח נטילה, לא, כלום. וכל ברכה, מילה מילה, חבל על הזמן. זה פשוט לא יאומן. לא יאומן. הבת שלו גם כן אישה מאוד מבוגרת. ואשתו הייתה שם, אשתו גם כן אישה מאוד מבוגרת. ישבה על ידו. אז היא סיפרה שהייתה האימא של אסו שלו, היא קבורה בהר המנוחות. היא הייתה צדיקה. פשוטה, יהודיה פשוטה, צדיקת עולם. סיפרה שהרב אלבז, הוא ראש ישיבות אור החיים, בהתחלה שהוא החליט לבנות את כל הקומפלס האדיר הזה שיש לו היום, הוא התחיל, הוא היה צעיר, התחיל לעבור בן אדם בן אדם, עשה טובה, תשמע, תרומה לישיבה, אנחנו רוצים לבנות, לא הלך, לא הלך לו, לא תרמו לו, אנשים לא תרמו לו, מה, מאיפה נפלת עלינו, מה אתה עכשיו, מי, זהו. קיצור, אז הוא הלך לאחד, לא יודע, אחד הרבנים שהיו אז, אמר, מה עושים? אמר לו, תשמע, היית אצל היהודיה ההיא, בקבר שלה? אמר לו, לא. אמר לו, לך לקבר שלה, תתפלל וזהו. קבר של אמא שלה. טוב. הלך, זה אשתו, אשתו של הזקן. הלך לקבר שלה, עם עוד מישהו שהיה איתו, התפללו לנשמתה, וחזרו הביתה. למחרת בבוקר, התחיל עוד פעם להתחנן, כל מישהו פנה עליו חתם. מי הביא את הדבר מיקלו? טוב, חתם. אז היא סיפרה שמה הייתה אמא שלה? הם היו גרים באזור מחנה יהודה, ואמא שלה כל יום שישי, היא הייתה ילדה, אומרת כל יום שישי הייתה קונה 10 קילו קמח, ועופה חלות, ואומרת לי, טוב, תלכי למשפחה, הייתי תני שתיים, תלכי למשפחה, שלח אותה באזור לחלק לעניים חלות לשבת, קבוע. כל שבת לא עזר, תמיד, יהיה 10 קילו קמח לעניים, קבוע. ואז, מספרים עליה, שאין כל מה שהיא אמרה, נהיה. כל ברכה התקיימה. והרב אלבז הזכיר עוד הפעם. אז אמרו לנו עכשיו, תלכו אצלה, אז יפללו בשביל אבא. אז אמרנו, טוב, תגידו איפה המקום שלה. לא זכרו כבר איפה. טוב, הלכנו לצליקים אחרים. אבל תראו מה זה מעלה, כי ראתה אלוקים את מעשיך.
לא, איפה
הוא? כן, לא יודעים, אני לא יודע, אבל זה כן הזה שיהיה בריא. עד 120, אנחנו כבר לא יודעים איפה הוא עכשיו. בטח הלך הביתה. אבל אתה ראית, התפעלתי מהגיל, כל כך מבוגר, ותענוג לראות. זה פשוט לא יאומן, מניח תפילין, ועד... כל דבר, ברכה. אני אומר לכם, אנחנו מפספסים. הוא לא פספס כלום. הוא קם בבוקר, קם, מודה לפניך המלך חי וקיים. שלום עליכם. גמר להגיד מודה אני, מתיישב על המיטה, התיישב, הרגליים באוויר, יהיו קטן, שב מהרגליים באוויר, זהו, לא זז. כך, כתוב שאדם אסור לו לקום בפה בבת אחת כדי הלב. כתוב בהלכה. כתוב בהלכה. שלא יקום בבת אחת. אז הוא היה, אמר מודה אני, התיישב. התיישב, מחכה. כך, יש לי דקה, הוא מחכה. אתה רואה, יושב, לא עושה כלום. עובר הדקה, קם, רבותיי, בית חולים, כערה ליד המיטה, נטלה מים, אין, הביאו לו מהבית, נוטל ידיים, נגב, ורח. זהו. הלך לשירותים, אולי הצריר, הלך לשירותים, חזר, קלט ידיים, אשר יצר. מתחיל ברכות השחר. אני אומר לכם, זה היה מדהים לראות יהודי בגיל הזה, שעוד הוא לשים פתאום, כולו דבק לקדוש ברוך הוא. פשוט הוא והקדוש ברוך הוא אחד. אחר כך אמרתי שהלכתי משם, אמרתי לו פלא שהוא בן 99, והוא ככה. לא פלא. לא פלא. בועז היה שם בשבת. ובשבת, בועז היה שם עם אבא שלי, והגיעו חסידי קרלין בשבת, לשמח את החולים. אז היה, אתה יודע, אבא שלי, ברוך השם, אוהב תורה, אוהב את הקדוש ברוך הוא. ובועז למד איתו כנראה, והגיעו ועשו שם חגיגה, שבת חסידית, עם היהודי המרוקאי הזה. במוצאי שבת, שבאה המשפחה אליו לבקר את הזקן, אמר להם, היה לי מעין עולם הבא. איזה שבת הייתה לי פה, הייתי בגן עדן. הוא לא חשב שזה יקרה לו. אנחנו מגלגלים זכות על ידי זכאי. איזה... אני אומר, אנחנו לא רגילים לראות אנשים בגילים האלה שהם כל כך צלולים. בדעתם. זה רק בגלל דבר אחד. כי רצה אלוקים את מעשיך. המוח והלב כל הזמן בכוונת המעשה. מחבלים לעשות. אבל לא מדברים פה עכשיו על כוונות הארי או הרשש. אלא בפשטות. תחשוב מה שאתה עושה. תחשוב, תבין מה שאתה עושה. זה כמו שלמדנו היום בפסוק, הזכרנו אותו בהלכות שבת. הקרבהו נא לפחדיך. באמת. אנחנו היום באים לבית הכנסת, ברוך השם לבושים טוב. אבל בוודאי ובוודאי שבן אדם, נגיד באמצע עבודה עכשיו, הוא קצת מזיע וזה מלוכלך, בסדר, אתה לא חייב להחליף בגדים אם אתה לא מתבייש בהם. וזה בגדי עבודה שכולם רגילים וזה מקובל. ואתה גם לא צריך להוריד צבע מהיד אם יש לך צבע ואתה באמצע עבודה וזה בעיניך לא ביזוי וזה לא נחשב חצי צעד, דיוק בפוסקים. אבל שטוף פנים, תוד ידיים, קצת, תתארגן. אם היו קוראים לך עכשיו לבוא לפני, אני יודע, איזה שר מושחת כזה או אחר, שעוד לא תפסו אותו. אתה היית מתלבש חליפה, היית מחליף חולצה, הקרבה הוא לא לפך עדיך, אתה עומד לבני הקודש ברוך הוא.
אסלאם לובשים, זה דבר הכי מסריע.
כן, אבל זה כמו הסיפור עם אליהו ורב ענן, אבל הם נראים יפה, אבל זה מסריח. אבל אנחנו לא מדברים על זה. זה בעיקרון, מגיעים להתפלל, הולכים לעשות דברים מסוימים שאנחנו יודעים שהולכים לעשות אותם. אז תתארגן יפה, זה כי רצה אלוקים את מעשיך בקבלת הפשט. לכן, אמר האדמו"ר ואנחנו מסיימים. אז זה נאמר, הקריבו הנשיאים, חסר יוד, את חנוכת המזבח. משום שכל יום מתחדשים מוחים חדשים בתפילה, בתפילין, במזוזה, בקריאת שמע וברכה. מהמוחים האלה, אנחנו אמורים לקבל חיות חדשה ממש, ממש ממש. בריאה חדשה, מהותית. לא משהו כזה שזה רק שינוי קל. אם באמת אנחנו מתכוונים בלב ובמוח למצווה כראוי, אנחנו יוצאים אחרת. אנחנו מישהו אחר לגמרי כבר. זה משהו אחר, זה מדרגה אחרת בנשמה. הגוף שלנו יישאר אותו גוף. אבל הנשמה, אתה מדרגה. אז זה מהות אחרת, כי אם המהות של האדם, הנשמתו, הגוף הוא מכסה, הוא לבוש, למדנו את זה. אז הוא יכול להישאר. אבל בפנים זה מישהו אחר. לכן, מברכה הזו, של מעין עולם הבא, הוא ייחוד הוויה ועדנות, שזה בגימטריה אנחנו יודעים כמה? 91, הוויה 26, 65 עדנות, וזה מילת אמן, שזה יוצא 91, מרמז על החיבור, מה שאנחנו אומרים, זכר ונקבה, אבא ואמא, קודש בריך הוא שכינתם, קודש בריך הוא בכנסת ישראל, שזו בחינת ההודעה, שכמו שאנחנו אומרים, אין כאלוהינו, אין לאדוננו וכו', אבל אנחנו אומרים אחר כך מי כאלוהינו ונודה לאלוקנו. סך הכל ראשי תיבות, אמן. וזה אנחנו כל הזמן אומרים אין, אין, אין כמו בורא עולם. בכל האופנים, בכל ההנהגות שהוא עושה, אין כמו הקדוש ברוך הוא. לכן זה ייחוד של זכר ונקבה, הוויה והאדנות, ייחוד השלים. זה מביא על הבית ברכה. זה מה שמביא על הבית ברכה הבלידי. אנחנו יודעים, לפרשה שלנו, אומר הפסוק, וירא אל אברהם, ליצחק וליעקב, ואל שדי ושמי הוויה, לא נודעתי להם. יש הרבה פירושים, אני אגיד רק משהו קצר. נגיד אותו בשם הרבי מסלוני. הוא כותב בנתיבות שלום, דבר מעניין. תורה יפה יש לו שם. אומר, מה זה דווקא לעבוד, הקדוש ברוך הוא מתגלה באל שדי, ואל משה במצרים בשם הוויה. זה צריך להיות הפוך. מה זה? הנהגה של וירא אל אברהם, יצחק וליעקב ואל שדי, זה הנהגה טבעית. ושמי הוויה זה הנהגה מעל הטבע. כי אמרנו פעם ששם הוויה, אתם זוכרים, הוא פנימי, הוא מוסתר. ושאר השמות הם חיצוניים וקיפים לו. אז הם החיצוניים לשם הוויה. שומרים עליו. אז צריך להפוך, תומת מצרים צריך להיות בדרך הטבע. ושם הוויה מתאים לאברהם אבינו. שם הוויה מתאים ליצחק. ההנהגה איתם צריכה להיות מעל הטבע. כי הם באמת, אברהם מחדש את האמונה באל אחד, יצחק, קורבן עולה תמים, יעקב, דרך האמצע. למה זה הפוך? אומר הרב מסלוני בנתיבות שלום, הוא אומר דבר מדהים. אומר רבותיי, יש סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כך כתוב בפרשת ויצא. מה זה הסולם? הסולם זה ההנהגה. הנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש הנהגה טבעית, עולים בסולם. שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. יש הנהגה וראשו. איפה זה? השמיימה. זה הנהגה מעל הטבע. אברהם אבינו ויצחק ויעקב עברו כל מיני דברים בחיים. אבל, סך הכל, אז הם חיים טבעיים לחלוטין. באו, הלכו, נסו, בנו, עשו. שהיו צריכים נס, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא שטפל בנס, כאשר אבי מלך לוקח את שרה. כאשר פרו לוקח את שרה. כאשר יש איזה בעיה כזו או אחרת עם לוט, הקדוש ברוך הוא עוזר. משנה קצת מדרך הטבע. אבל אם אנחנו נסתכל באמת על החיים הכלליים של האבות, רגילים לגמרי. זה. לעומת זאת, אצל בני ישראל במצרים, אין סיכוי שיהיה במשך בצורה של הטבע. כי במתת שערי תומה. על פי הטבע אין קיום יותר. אין קיום לעם ישראל. כי על פי הנהגת הטבע, זהו זה. איך אתם אומרים, היו נשארים עוד שער אחד וגמרנו, לא עלינו. חס ושלום, אסוני ישראל. אז לכן שם הקדוש ברוך הוא צריך לפעול בשם הוויה, שזה מעל הטבע, כי בטבע באמת אי אפשר. כמו שאנחנו רואים, המדרש מספר, שעמדו על ים סוף, אז יש כתרוג, אלה עובדה עבודה זרה, אלה עובדה, אלה, למה אלה יש להם בגד ים ואלה עכשיו הולכים לדבוע? מה זה? זה לא פייר, מה זה? אין יושר. כלומר, היה מקום לטענה. אם המדרש מביא את זה, היה מקום לטענה הזו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לה, שמעתי אותך, תראה מה קורה מיו. תראה, הוא משם צריך לעשות לו טסט. ככה זה מסבירים. הוא שלח אותו לעבודה אחרת. כי באמת על פי דין, היה לו טענה. לכן שם הקדוש ברוך הוא נוהג במידה מעל הטבע. שם הוויה, אבל לא דעתי להם. כי לא היה צורך. פה יש צורך. ככה מסביר את זה הרבי מסלוני. לכן, כשאנחנו אמרנו את הפסוק, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יעיניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, זאת אומרת, כמו שלמדנו עכשיו, מה זה רצה אלוקים את מעשיך? כאשר המוח והלב גימטרי האלוקים, המצוות שאתה עושה והמעשים שאתה עושה הם בשלמות המחשבה והלב בעשייה, ממילא גם מידת הדין מודה, תן לו, מגיע לו, הוא זכאי. לכן, בזכות הדבר הזה, אנחנו פה בחנוכת הבית, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ומעשה ידיו של בעל הבית שעכשיו מרוב שהוא דבק במילותו של אברהם אבינו הוא הלך עכשיו להביא אורחים צא החוצה להביא אורחים הרי ברכת הבית הזה תעלה ותתרווה כמו שכתוב יברך את לחמך ואת מימך ואסירות עם מחלה מקרבך אמן ואמן